ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. חכמינו, זיכרונם לברכה, הבינו שחלומו של יעקב איננו סתם חלום באלמה. יעקב אבינו, בחיר האבות, בוודאי החלום שהוא חולם, הוא חלום כללי, כלל ישראלי, שיש בו תוכן עליון שמגביה איזה מגמה כללית, מגמה כללית של האומה הישראלית, מגמה כללית של הדורות. וכך הם אמרו, פני בר כפרה, אין חלום שאין לו פתרון. והנה סולם זה הכבש, מוצב ארצה זה מזבח, שכתוב מזבח אדמה תעשה לי, וראשו מגיע שמיימה, אלו קורבנות שריחם עולה לשמיים. והנה מלאכי אלוקים, אלו כהנים, עולים ויורדים בו, שהם עולים ויורדים בכבש. והנה השם ניצב עליו, וראיתי את השם ניצב על המזבח. אם כן, החלום הזה הוא בעצם, יש בו הרעיון של עבודת הקורבנות, של המזבח. לא סתם חכמינו נתלו על ביטויים שאנחנו מוצאים שבמזבח גם כאן נאמר הדברים הללו שיש כאן בפסוק הזה, כן, ארצה זה מזבח אדמה, או שמה שמגיע השמיים, מה שהריח עולה לשמיים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים, עולים ויורדים בכבש. אלא חכמינו רצו לומר, חלום של יעקב, שיעקב רואה קשר בין השמיים ובין הארץ. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. זה חלום שמביע את הקשר שבין הארץ והשמיים. איזה קשר יש, רוחני, פנימי, שבין הארץ והשמיים? קשר של הבריאה עם ריבונו של עולם. אחת מדרכי הקשר זה עבודת הקורבנות והתפילה שכנגד קורבנות תקנו. כלומר, פנייה אל ריבונו של עולם. הארץ פונה אל השמיים, וראשו מגיע השמיימה. הבריאה פונה ומתחברת אל בוראה, אל מקורה העליון. וזה עניינו של המזבח. המזבח מבטא את הקישור שבין הבריאה לבוראה, את התלות שבין הבריאה אל מקורה. כל עניינו של המזבח, של עבודת הקורבנות, זה בעצם לבטא את את העובדה שכל הבריאה כולה היא שייכת לריבונו של עולם. עבודת הקורבנות זאת עבודת עבדות, זאת אומרת עבודה של התבטלות, שירות, שירות שמביע תלות, שמביע ביטול כלפי ריבונו של עולם. וזה גם כמובן כל עניינה של התפילה, הבעת התלות וההתבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא, שהכל ממנו והכל אליו. ולכן כל עניינה של התפילה, גם השבח, גם הבקשה, שבעצם עניינה העיקרי להביע שרק ממנו אפשר לבקש, שהוא המקור של הכל, ואין המגמה של הבקשה לבקש מריבונו של עולם כמו לבטא שבעצם הכל נמשך ממנו. וכמובן אחר כך ההודעה, רבנן פטרלה בסיני, הם אומרים שהרעיון שתמון בחלום הזה של יעקב הוא בעצם מעמד הר סיני. ויחלום ונה סולם זה סיני. האותיות סולם בלי וו מגימטריה גם סיני. מוצב ארצה והתייצבו בתחתית ההר, וראשו מגיע השמיימה, והר בוער בלש, באש עד לב השמיים. דבר אחר, והנה סולם זה סיני, חושבן הדדן כחושבן הדדן, כלומר חשבון האותיות, חשבון המספרי של סולם כמו סיני. והנה מלאכי אלוקים אלו משה ואהרון, ומניין לנביאים שנקראו מלאכים, שנאמר, ויומר חגי מלאך השם במלאכות השם לעם, עולים ומשה עלה אל האלוהים, ויורדים זה משה, וירד משה אל העם. והנה השם ניצב עליו, וירד השם על הר סיני, אל ראש ההר. כל הציור שיש בחלום של יעקב, בעצם אנחנו רואים אותו בהר סיני. שוב פעם, חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, יעקב רואה כאן, יעקב רואה את החיבור בין הארץ והשמיים, את החיבור העליון הפנימי, שזה החיבור היסודי שבין השמיים והארץ, בין הבריאה לבין בורא. וזה אנחנו רואים בהר סיני. הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, ישראל הם תמצית העולם, הקדוש ברוך הוא מוריד תורה לארץ, ומתחברת הארץ עם המקור העליון. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. שתי דרכים של קישור, של חיבור שיש בין העולם ובין מקורו של עולם, בין ריבונו של עולם. זה הפנייה של העולם אל ריבונו של עולם, זה בתפילה, זה בעבודת הקורבנות, והתורה שהיא באה מלמעלה ויורדת למטה, שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל. ובזה מתחברים באמת השמיים והארץ. זהו החיבור האמיתי. זה המובן של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אז זה החלום שרואה יעקב. יש עוד מאמרי חז"ל שמפרשים גם כן את עניין החלום, והכל במובן הזה שיש לזה מוכרח להיות איזה תוכן מאוד מאוד כללי של מהלכי הדורות. ראיתי ברב בשמות ראייה שהוא אומר, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הייתה כאן כאילו איזו התלבטות, המלאכים עולים ויורדים. כל אדם מלווים אותו מלאכים. כשאדם מתעלה, המלאכים עולים. כי המלאכים נקראים עומדים, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אדם נקרא מהלך, אדם יכול לעלות מעלה, יש לו בחירה חופשית, יכול לעלות גם חלילה, יכול גם להפך, אבל המלאכים הם, אין להם בחירה חופשית. עלייתם וירידתם תלויה במעשה האדם. ויעקב עכשיו יוצא לדרכו, והמלאכים שבעצם מלווים אותו עולים ויורדים. אומר הרב, כאילו יש כאן איזה הסתפקות. יעקב הולך בפקודת אביו לחוץ לארץ. יש מצוות כיבוד אב, כיבוד אב ואם, והם אומרים לצאת לחוץ לארץ. האם מותר לצאת לחוץ לארץ כשאבא והאמא דורשים את זה? הרי המצווה להיות בארץ, אסור לצאת מן הארץ. אמנם לציאה ארעית, כדי להתחתן, לצאת לחוץ לארץ זה אולי יש יותר, לצאת לחפש קישה. הרב מוסיף שם עוד דבר, שכיוון שהייתה כאן סכנה, כי יכול להיסב מתנקל או להורגו, אז בצירוף כל הדברים הללו, באמת הייתה הכרעה שכן נכון היה לצאת לחוץ לארץ. וזה אבל כל פנים היה הצדדים שהיה כאן לדיון. אני חושב שזה איזה נקודה מדברי הרב שהובא בשמועות ראייה. וזה עורר אותי למחשבה שהיום אנשים שואלים, מותר לנסוע כאן ביהודה ושומרון? יש סכנה. מותר לגור כאן? האם לא צריכים ללכת למקומות יותר בטוחים? יש בהם, יש הלכה שאסור לאדם לגור במקום סכנה. האם זה מותר? האם זה אסור? אני רוצה להביא לפניכם את דברי המחילתא. זה על פרשת יתרו, על הפסוק עושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי. עושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי. לאוהבי זה אברהם אבינו. רבי נתן אומר לאוהבי ולשומרי מצוותי אלו ישראל שהם יושבים בארץ ישראל ונותנים נפשם על המצוות. מה לך יוצא להרג על שמלתי את בני? אולי בעצם על שמלתי את בני ישראל. מה לך יוצא להישרף על שקראתי בתורה? מה לך יוצא להצלב על שאכלתי המצה? מה לך לוקה מהפרגל, לוקה מלכות, על שנטלתי את הלולב? ואומר, אשר הוקיתי בית מאביי, מכות אלו גרמו לי להאב לאבי שבשמיים. המדרש הזה מהווה מקור להלכה. האם מותר לאדם למסור את נפשו על מצווה שאין חיוב למסור עליה את הנפש? יש חיוב על שלוש עבירות למסור את הנפש, יהרג ואל יעבור. שאר המצוות אין חיוב להרג, אלא יעבור ואל יערק. זה בצינה. בפרסיה, הלכה אחרת. בשעת הגזירה, הלכה אחרת שצריך להיערק ואל יעבור, אפילו על מצווה קלה. אפילו על ארקדה דמסנה. ויש בין הראשונים שסוברים שעל מצוות עשה אין חיוב למסור את הנפש בכל מקרה. מפני ששווה אל תעשה עדיף. מפני שהם יכולים גם למנוע ממנו הגויים את קיום המצווה. והנה כאן אנחנו רואים בדברי המחילתא שישראל מסרו את נפשם על מצוות עשה, שאינם משלושת העבירות שחייבים למסור את הנפש, על אכילת מצה, על קריאה בתורה, על שמלתי את בני ישראל, אדם לא מחויב לקום ולעשות מעשה, מסרו את נפשם. ואלו המכות אשר הוקיתי בית מאביי, מכות אלו גרמו לי להאב לאבי שבשמיים. בשולחן ערוך באמת נפסק דעה, יש מובד בשולחן ערוך ביורי דעה סימן קוף נונזי, שאם אדם רוצה להחמיר על עצמו ולא לעבור, מוכן להרג, רוצה להרג ולא לעבור גם על שאר המצוות, הוא יכול, הוא רשאי, וקדוש יאמר לו. זה מדובר במקום שכיפשוטו, זאת אומרת שאומרים לו, אתה עכשיו תעשה את המצווה הזאת, יהרגו אותך. לא בספק, בוודאות. ואם הוא בכל זאת, למרות שבוודאות, הוא לא מוותר. הוא רוצה לקיים את המצווה. הוא לא מוכן להפסיק ללמוד תורה. הוא לא מוכן לבטל מצוות אכילת מצה. אז כפי שאמרתי, יש דעה כזאת בשולחן ערוך. הגר"א מביא לה הרבה מקורות. חנניה, מישאל ועזריה, לפי שיטת רבינו תם, מסרו את נפשם ולא רצו להשתחוות לצלם, והצלם זה לא היה עבודה זרה. זה היה איכונים של מלך, של כבודו של, של נבוכדנצר, זה נעשה. ולא לא היה איסור להשתחוות, לתת כבוד למלך. אין בזה איסור עבודה זרה. אבל היה יכול להיות מריטיים שאנשים חושבים שיש בזה צד של איסור, ועל כן הם מסרו את נפשם, ולמדו קל וחומר מצפרדעים, כמו שהגמרא אומרת בפסחים. הם עשו קל וחומר בעצמם. מה הצפרדעים שאינם מצווים על קידוש השם? הם קפצו לתוך התנורים הבוערים באש, בתנוריך ובמשרותיך, ומסרו את נפשם, כי ככה הקדוש ברוך הוא צילה לצפרדעים, להתפשט בכל ארץ מצרים, בכל המקומות, קפצו לתוך האש. אנחנו, ועל אחת כמה וכמה שיש עלינו מצוות קידוש השם, אולי לא מחויבים, אבל מקיימים מצוות קידוש השם, על אחת כמה וכמה. אלישע בעל כנפיים, מראה מספרת עליו במסכת שבת, שגזרו הרומאים שאדם לא ילך עם תפילין, לא יניח תפילין, והוא יניח תפילין, הסתובב ברחוב עם תפילין, ראה אותו כסדור אחד, רץ אחריו, הוא ברח, אבל השיג אותו, הוא לקח את התפילין, החזיק אותם ביד, שאל אותו, מה זה בידיך? אמר לו, כנפי יונה. פתח את הידיים, היו שם כנפי יונה. נעשה נס, והתפילין נראו כמו, נשתנו לכנפי יונה. למה כנפי יונה? שישראל משולים ליונה, כך אומרת הגמרא. אז הוא גם כן, על הנחת תפילין לא צריך למסור את הנפש. והוא כן. זאת אומרת, יש וכן מקורות שונים, וזה בעצם המדרש שהבאנו, זה המדרש המפורש, כן. שישראל יכולים, רשאים, למסור את נפשם גם על דברים שהם, שלא מחויבים למסור את הנפש, אבל רשאים וקדושים. ועל זה נאמר, כל מצווה שישראל מסרו את נפשם עליה, נתקיימה בידם. הדוגמה, מצוות מילה. מצוות מילה ישראל מסרו את נפשם עליה, אומרת הגמרא, נתקיימה בידם. והוא, עד עכשיו, מצוות מילה מתקיימת על ידי ישראל. למה? כי מסרו נפשם עליה. אני דיברתי במקרה שסכנת נפשות גמורה. על זה מדבר השולחן ערוך שאפשר גם כן. אני מוכרח לומר שיש דעה חולקת, דעת הרמב״ם, שהוא סובר שאסור, אסור להרג במקום שלא מצווים. אבל לדעת הרמב״ם רוצים לפרש שזה בצינה, אבל יכול להיות שהרמב״ם מסכים שבשעת הגזירה או בפרסיה, אז מותר למסור, וזה מוכרח להיות בדברי הרמב״ם שיש מקומות שמותר למסור. כיוסף רוצים להסביר שזה גם בדעת הרמב״ם, הוא אומר שבמקום שיש, ילמדו לזלזל כדי לחזק את שמירה במצוות, שלא יזלזלו במצוות, ואדם גדול או מצב מיוחד, אז מותר למסור את הנפש. שם בשערי תשובה מובא שכיוון שיש דעות כאלה וכאלה, אז הכל לפי העניין. צריך להתבונן בכל מקרה לפי עניינו של הזמן, המצב והמקום, ולפי זה לקבוע אם זה שעה כזאת שמותר וטוב למסור את הנפש, או שצריך להימנע. כי יש כאן באמת שני צדדים. מצד אחד, יש הלכה וחי בהם ולא שימות בהם. התורה לא רוצה שאדם על ידי קיום המצוות יהרג, אלא יקיים את המצוות וחי. מצד שני, יש מצוות קידוש השם. איך להחליט בכל מקרה מה העדיפות, זה תלוי לפי העניין. אבל במקום שהסכנה היא לא גמורה, שאדם יעשה את המצווה, הוא ממש מאיימים עליו, אתה תעשה את המצווה הזאת, או כמו שיש גמרא, גמרא בירושלמי, שם, אני לא זוכר את שמו, שרבי יד בר זמרה, שגוי אחד אמר לו, תאכל את הנבלה הזאת ואם לא אני ארוג אותך. אז הוא אמר, אתה יכול להרוג אותי, אני לא אוכל. אמר לו הגוי, אם היית אוכל הייתי הורג אותך. כי או שיהודי יהודי אז הוא צריך להיות יהודי, או שלא יהודי. אבל אין מזה דבר כזה באמצע, שיהודי שלא עושה את המצוות. זו ראיה נוספת שכאן ממש, הוא יהם עליו. אם אתה לא תעשה את העבירה הזאת, הוא ירוג אותו. והוא לא הסכים לעבור את העבירה. וזה אחד המקורות לזה שמותר לאדם למסור את נפשו, גם הדבר שהוא לא חייב למסור את נפשו. זה אנחנו מדברים במקרה של ודאות. שאדם מוסר את נפשו, כפשוטו. גם זה מותר. וקדוש יאמר לו. אבל במקום שיש ספקות, שזה לא ודאי סכנת נפשות, זה חשש. איזה חשש הוא נקרא סכנה כזאת שמותר בשביל זה לבטל מצווה? הרי חכמים היינו אמרו שצריך להיזהר מכל הסכנות. אדם לא ילך במקום סכנה, לא ילך תחת גשר רעוע, לא ילך תחת קיר נטוי. קיר נטוי לא פתוח שכשיעבור שם קיר ייפול, קיר שהוא גם כן רעוע. יש הרבה אנשים יעברו תחתיו, הוא לא ייפול, אבל הוא יכול ליפול, יש חשש רחוק שהוא ייפול. אז אסור אדם להיכנס לחששות של סכנה, כי חמירה סכנתה מאיסורה, וסכנות צריך עוד יותר להחמיר מאשר באיסורים. אבל אם הוא צריך לדבר, למשל אדם עובד בבניין, הוא צריך לעלות על פיגום גבוה, אנחנו לא אומרים שהוא לא יעלה על פיגום מפני שיש בזה איזה חשש של סכנה. בכל זאת יש פעמים שהפיגומים שנופלים מפיגומים, אז בגלל זה לא יעבדו אנשים בעבודות כאלה שיש בהם סכנה, אנחנו לא אומרים, כי הסכנה היא לא סכנה ודאית. במקום שהסכנה היא ודאית, ודאי לא נגיד לאדם שהוא יעלה ולא נרשה לו. זאת אומרת, אפילו לצורך פרנסה אסור לאדם להיכנס בסכנה גדולה של מיטה, אבל בסכנה קטנה, סתם מישהו רוצה לטייל שם על פיגומים, נגיד לו, חס וחלילה, מה אתה עושה טיול על פיגומים? זה לא מקום לטיולים. רוצה לעלות במקומות, ללכת על, אני יודע, על מעקה של גגות גבוהים, זה לא מקום, שם לא מטיילים. אבל אם הוא צריך את זה לצורך עבודתו, החשש של הסכנה הוא מסוים, אבל לא ודאי, לא 50%, לא 40%, יש כמה אחוזים של סכנה, אנחנו נרשה לו לצורך עבודתו לעשות את זה. פשיטה שכל דבר מצווה במקום שיש חשש של סכנה כזה שלעבודה מותר לה להסתכן, לצורך עבודה או לאיזה צורך אחר מותר להסתכן, אז בוודאי שחייב אדם להסתכן לצורך מצווה. זה אין כל ספק. מפני ש... זה סדר החיים. אנחנו... אם דברים שיש בהם חשש סכנה אסור, אז אנחנו צריכים לאסור לאנשים לצאת לרחובות. רק לפני כמה ימים צלצלו אליי שנתפלל, נגיד בערוץ 7, שצריך להתפלל על איזו ילדה הלכה במדריכה בליל שבת משבת הארגון ונדרסה. זו סכנה, נמצאת בסכנה חמורה. אז לא ללכת על מדריכות, לא אחד ולא שניים. קרה להם שהם הלכו לתומם על מדרכה ונפצעו, אז אסור לצאת מהבית. ודאי שאסור לנסוע בדרכים, לנסוע במכוניות, בכבישים אדומים שיש בהם לעתים קרובות, ודאי איסור גמור, אף פעם לא יטילו איסורים כאלה למנע מזה. זה סדר העולם, יש אחוז מסוים של סכנה. Okay. אתה סתם רוצה עכשיו לנסוע הלוך וחזור בכבישים מסוכנים? באמת לא כדאי. אולי זה אפילו אסור. אבל אדם נוסע לצורך, לא אסרו עליו. זה סדר העולם. מן השמיים ירחמו. כל כן. אז בכל הדברים שהם סדר העולם, אנשים מסתכנים לצרכים מסוימים, בוודאי שלצורך מצווה, חייבים להסתכן, לא רק רשאים. כאן הבעיה היא באמת של אחוזי הסכנה. עד כמה בשביל מצווה חייבים להסתכן. זה גם כזה תלוי בהסתכלות, אתם יודעים. יש אנשים שהם יותר יציבים, פחות דקטנים, אז הם ניגשים אחרת לכל מיני דברים. יש אנשים שלא נותנים לילדים שלהם לצאת לטיול, שהם לא ישנים בלילות, מכל דבר. אבל יש אנשים שמסתכלים, שלא נמצאים בלחץ כזה, ובפחדים דמיוניים, ובזה יש מדרגות מדרגות. לי נראה שהמצב של היום ביהודה, בשומרון וחבל עזה, עם כל מה שקרה, עם כל הכאב וגמת נפש והצער, הוא לא בגדר סכנה שמתירה לבטל מצווה. אני מדבר מתירה, שזה מצווה לקיים את זה בין כך ובין כך, כפי שאמרתי לפי הרבה דעות. אז אפילו אם זה היה סכנה גמורה, אז מצווה הזאת שהיא מצווה כללית, שיכול להיות שאם אנחנו נחשיב אותה כמצוות כיבוש ארץ ישראל, אז בכלל יצאנו מכל הנושא הזה של סכנות, כי לשם כיבוש ארץ ישראל אז נכנסים, עושים מלחמות, ובמלחמות ודאי שיהיה סכנות. אבל אפילו אני מצטרקל עליה כמצווה תישוב ארץ ישראל לאלמה. אי אפשר להסתכל כך, אבל לשם הבירור ההלכתי. אז בוודאי שמצווה גדולה מאוד להתעקש ולחיות בכל מקום שאפשר לחיות, להתיישב בכל מקום שאפשר להתיישב, עם אחוזי הסכנה שקיימים. ולדעתי, לפי שיקול דעתי, מבחינת האחוז של הסכנה, זה חיוב גמור על כל אדם. זה לא שזה רק מצווה לפי האמן ואמר שמותר להרג, אלא כיוון שאחוזי הסכנה הם מסוימים, הם לא כל כך גדולים, אז אני חושב שאין שום יותר לבטל את המצווה הזאת בגלל הסכנה שיש בדבר. מאידך גיסא, כל מי שנמצא במקומות האלה, ביהודה, בשומרון, בחבל עזה, ממשיך לגור, לנסוע, ולבטא בזה את אחיזתנו בארץ ישראל, על זה אומר הפסוק, אשר הוקיתי בית מאביי, גם הכותלו גרמו לי לאהב לאבי שבשמיים. זה על זה נאמר, ולאוהבי ולשומרי מצוותיי. יש משומרי מצוותיי ויש לאוהבי ולשומרי מצוותיי. זה ישראל שיושבים בארץ ישראל ונותנים נפשם על המצוות. ואומר כאן הנציב, שבשביל בקשת אהבת השם יושב בארץ ישראל, שהמקום מסוגל לכך, לאהבת השם, ומשום זה מגיע להרג בשביל שמירת המצוות. ובארץ ישראל מצוי גלות, איתו תשמד, ואילו ישב במדינה אחרת, לא הגיע לסכנה. ואיינו אשר הוקיתי בית מאהבי. על זה נאמר לאהבי ולשמרי מצוותיי. ואיך הפסוק אמר, איך תחילת הפסוק? יוצר חסד לאלפים. אומר כאן המחילתא, כשם תאמר, כשם שמידת פורנות לארבע דורות, כך מידת הטוב לארבע דורות. תלמוד לומר לאלפים, אילו אלפים שומע אני מיעוט אלפים שניים. תלמוד לומר לאלף דור לאין חקר ואין מספר. כלומר, על, וזה סיום הפסוק, למי? לאהביי ולשומרי מצוותיי, להם. נוצר חסד לאלפים. פירושו של דבר, שלאהביי ולשומרי מצוותיי, שכרם לאין חקר ולאין מספר. לא רק סתם מידה גדולה, מידה טובה ממידת פורענות, היא גדולה וגדולה וגדולה לאין חקר ואין מספר. ואפשר להגיד על זה, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו שאנחנו זוכים לבטא את אהבתנו לריבונו של עולם, את אהבתנו למצוותיו, ואת אהבתנו לארץ ישראל. ואין כל ספק שריבונו של עולם מאוד מאוד שמח על המסירות נפש הזאת, ותתקיים על ידי זה כל מצווה שמסרו ישראל את נפשם עליה, נתקיימה בידה. המסירות, אנחנו צריכים לתקן את חטא המרגלים. חטא המרגלים היה פחד מייכנס לארץ ישראל, סקונה, אמרו סקונה. הגדולים של אז אמרו סקונה. סכנה להיכנס לארץ ישראל. יש שם נענקים, יש שם קשיים. ועל זה אנחנו כל הדורות נענשים וצריכים לתקן. ולתקן צריך להיות לתיקון באותו מקום, באותם הקשיים, וזה מה שאנחנו כנראה מתגלגל הדבר, שאנחנו נפגשים עם סכנות, עם חששות, עם פחדים, ואנחנו מתגברים ומתקנים את החטא, את אותו החטא הקדום. ולא זו בלבד שאנחנו צריכים בעצמנו לקיים את המצווה הזאת באופן כזה, אלא אנחנו צריכים עכשיו לצאת בתנופה של קריאה לאנשים, זה הזמן לבוא דווקא למקומות הללו, לבוא ליהודה, לשומרון, לחבל עזה, ודאי לירושלים העתיקה, לירושלים המזרחית, ולהרבות את היישובים, לחזק אותם. שיווכחו כולם שאנחנו לא נרתעים, ולא עוד אלא היישובים הולכים ומתפתחים וגודלים, וככה זה יהיה בעזרת השם. אנחנו צריכים לעשות את זה בתנופה גדולה. התגלגלנו לעניין זה מהדברי הרב על מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והנה יש עוד מדרש אחד שאנחנו נעמוד עליו. הוא מובא במדרש תנחומה, גם במדרש רבה, אבל במדרש תנחומה הוא מובא כאן בפרשה שלנו. והחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אמר רבי שמואל בר נחמן, אלו שרי אומות העולם. אמר רבי שמואל בר נחמן, מלמד שראה לו הקדוש ברוך הוא לאבינו יעקב, שרה של בבל עולה 70 מוקים ויורד. ושל מדי 52 ויורד. ושל יוון 100 ויורד. ושל אדום עלה ולא ידע כמה. באותה שעה נתיירא יעקב אבינו. אמר שמא לזה אין לו ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה אל תירב די יעקב אל תחת ישראל, כי ביחרול אפילו אתה רואה הוא עולה אצלי, משם אני מורידו שנאמר, אם תגביע כנשר בין כוכבים סמכיניך, משם מורידך נאום השם. אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו, ורבי שמעון בן יוסינה, מלמד שראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו שרה של בבל עולה ויורד, ושל מדי עולה ויורד. ושל יוון עולה ויורד, ושל אדום עולה ויורד. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב, למה אין אתה עולה? הוא רואה מלאכים של שרי אומות עולים ויורדים. ואומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, למה אתה לא עולה בסולם? באותה שעה נתיירא אבינו יעקב. ואמר, כשם שיש לאילו ירידה, כך אני, יש לי ירידה. אז אני לא רוצה לעלות. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אם אתה עולה, אין לך ירידה. ולא האמין, ולא עלה. רבי שמעון בן יוסינה היה דורש, בכל זאת חטו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו עלית והאמנת, לא הייתה לך ירידה לעולם. אלא הועיל ולא האמנת, הרי בניך משתעבדים והללו ארבע מלכויות בעולם הזה, במיסים, בארנוניות, בגולגולויות. אמר לו יעקב, יכול לעולם? אמר לו, אל תירב די יעקב, אל תחת ישראל, כי נני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, מארץ גליה, מאספניה ומחברותיה, ושב יעקב מבבל, ושקט ממדי, ושנם מיוון, ואין מחריד מאדום, כי אעשה קלה בכל הגויים אשר אפיצותיך שם. ואומות העולם שהם מחלים את זותיהם, אבל ישראל שהם מחלים את זותיהם, לא אעשה קלה. ואותך לא אעשה קלה. אלא מייסרך ביסורים בעולם הזה בשביל לנקותך מאבונך לעתיד לבוא, וכך נאמר והיה חלום. כן, חכמינו כאן מתארים את החלום. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אלו מלאכים של אומות העולם, שיעקב רואה אותם עולים ויורדים. וזהו הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, כלומר תפקיד הסולם מוצב ארצה כדי שיעלו בו, ואומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, עלה, והוא לא עולה. הוא ראה שכולם עולים ויורדים, והוא לא רוצה לעלות. הוא אומר, הוא חושש שמא יהיה לו ירידה. ולא האמין, ולא עלה. חז"ל כאן רצו ללמד אותנו, כמובן, שנלמד מהדברים הללו, איך אנחנו צריכים להתנהג. באמת, כשאדם עולה, יש סכנה, כי כשאדם עולה בסולם, אז הסכנה גוברת, ככל משהו עולה יותר גבוה. הנפילה יכולה להיות יותר כואבת ומסוכנת, וגם העלייה גשמית כך, וכך גם בעלייה רוחנית. אם אדם נרתע מלעלות באופן רוחני במדרגות רוחניות, כמובן הסולם הזה שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, מה שמדבר עליו שהמדרש, הוא ודאי מתכוון לעלייה רוחנית. הקדוש ברוך הוא אומר לי, יעקב עלה, לא במובן הזה שתהיה עשיר גדול, שתהיה מצליחן בכל מיני תחומים נוספים, אלא עלה באופן רוחני. עלה העז מלעלות ממדרגה למדרגה, לא לפחד. אבל יש פחד, אנשים יש להם פחד. אנשים מפחדים לפעמים לעלות. הקדוש ברוך הוא אומר, עלה, אני עוזר לך. ואנשים לא סומכים על סייעתא דשמיא, אלא רוצים את הביטחון העצמי שלהם. אם זה באמת לפי הכוחות שלהם, אם הם יכולים להתמודד, אם יש להם את כל התנאים, את כל המצבים, עושים חשבונות פרקטיים, חשבונות מעשיים, חשבונות ריאליים. ולכאורה המדרש הזה אומר, זה לא נכון חשבונות מעשיים. צריך גם לבנות על סייעתא דשמיא. צריך להאמין. אמונה היא תמיד מעל החשבונות. ידיעה, מחשבה, זה הסתכלות ריאלית. אמונה זה מעל גבי, במקום שנגמרת המחשבה וההשכלה והשכל, שם מתחילה האמונה. והקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, תאמין, תאמין בי, אני אעזור לך. וכשהוא אומר כך, צריך לעשות. ריבונו של עולם מבטיח שצריך, שהוא עוזר כשעולים. צריך לפתח העזה, ירידה רוחנית, גבורה רוחנית, אמונה, ביטחון. בעצם כשאדם מאמין גדול, אז זה לא כל כך כבר יעזר, כי הוא יודע שריבונו שלם באמת עוזר, הוא נשען על הגדולה האלוקית. והדברים אמורים לכלל ישראל, והדברים אמורים לכל פרט ופרט, לכל אחד ואחד. הוא תמיד עומד בצומת הזאת ושוקל לעצמו כמה מותר לי להעיז לקפוץ למעלה, כמה מדרגות, איך. צריך להביא בחשבון גם את הסייעתא דשמיא, שריבונו של עולם עוזר, להעיז לעשות גם דברים שטיפה יותר נראה מהכוחות לפעמים, ושאין ביטחון אחר כך שיהיה כוח להתמודד. הכל כמובן צריך להיות בלעלות בסולם, במדרגות הסולם, לא דווקא 2-2 מדרגה מדרגה, אבל לעלות. גם קפיצה מופרזת היא לא נכונה, אבל גם אימנות מעלייה מסודרת בוודאי שהיא לא נכונה. והקריאה הזאת היא בוודאי מדברת אלינו בימים אלה. אנחנו מתמודדים עם תקופה סוערת, קשה, מתייסרים, ואין כל ספק שהאיסורים האלה הם איסורים שתפקידם לבנות, לא לייאש, לא להפיל אותנו, אלא לחשל אותנו, לתת לנו יותר כוחות ויותר עוצמה ויותר דבקות. וזה ככה אנחנו צריכים להסתכל על כל הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם. אנחנו מתפללים ומבקשים מריבונו של עולם שיצמצם, לא רק יצמצם, לא רק עצימות נמוכה, אלא שלא יהיה קשיים, בכלל. אנחנו מבקשים מריבונו של עולם שיטיב איתנו, וככה אנחנו צריכים לבקש. אבל יחד עם הבקשה הזאת אנחנו יודעים שאנחנו מוכנים שאם ריבונו של עולם חושב שצריך עוד קצת מירוקים, אנחנו נקבל אותם באהבה. לא נרתע ולא ניפול, אלא נתחזק ונתעצם. ועלינו בישיבה מוטל תפקיד מיוחד. אנחנו שעוסקים בענייני, עוסקים בתורה, עוסקים בעבודת השם, בתפילה, אנחנו צריכים לעלות מיום ליום ממדרגות נוספות. אסור לנו להתרשל כל התרשלות כלשהי. אנחנו חייבים להגיע למצוינות, כל אחד ביכולת שלו, שהתפילה היא תשתנה לחלוטין, שתהיה עמוקה יותר, מקוירות הלב ביחד בישיבה. הלימוד, שקידת התורה, גם מבחינת הזמן, גם מבחינת האיכות, להשקיע, להתאמץ, המצוות שבין אדם לחברו, היחסים ההדדיים שבין איש לרעהו. אנחנו חייבים כמובן את כל זה בימים כאלה לרומם למדרגה חדשה, לעלות בכל המובנים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. וכל אחד יבדוק את עצמו בכל תחום ותחום, ויראה מה הוא יכול עוד לשפר כדי לתרום תרומה למהלך הרוחני הכללי של ההזדקחות שאנחנו עכשיו צריכים להזדקח. וכל ממה שאנחנו, כל מאורה שאנחנו פוגשים, זה דבר השם שמדבר אלינו, לעלות, להתרומם, להתקן. ואני אומר באופן אישי מה שכל אחד ואחד צריך לעשות. כמובן שאנחנו גם עסוקים. התפקיד האישי של כל, שיש לכל אחד ואחד. אני ארשה לעצמי לעבור לעוד נקודה חשובה שאני חושב שהיא גם מעסיקה אתכם. המשך הפרשה, יעקב הולך ללבן. לבן הרמאי. התחתן עם בנותיו, עם רחל ועם לאה. עובד איתו, הוא מרמה אותו 10 מונים. והכל מסובך. בורח ממנו. לבן רודף אחריו. אומר לה, בנות בנותיי ובני בניי, מה אתה ככה? אנחנו אחים, אנחנו משפחה, מה מסוכסכים ומשפחה, מורכבות כזאת של חיים. מאוד מוזר. ואנחנו גם חיים היום את המצב הזה גם כן. לפני כמה ימים צלצלה אל האישה אחת, אמרה לי, יש פועלים ערבים עובדים כאן בבני צבי. מול הבית שלה ומפחדת, האם מותר להכניס פה פועלים בתקופה כזאת, לתת להם לעבוד, יותר מבוגרים, יש שם שומר, אבל בכל זאת מה אפשר לתת להם לעבוד? יש עשו פה קבוצת נשים הפגנה מול המועצה שאסור עבודה ערבית. העיקרון נכון מאוד, היה צריך להיפרד מהם ולשלוח אותם לארצותם, לארצות מולדתם, ואנחנו נגור בארצנו, ארץ מולדתנו פה, והארץ הזאת שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו מהנהר הגדול, נהר פרת, עד נחל מצרים, וארצנו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל המצב הוא מורכב. מצד אחד שנאה, מלחמה, מצד אחד כל החיים הם משותפים. אם אנחנו לא רוצים להשתמש בעבודה ערבית, אז אנחנו לא יכולים לקנות פירות וירקות, אנחנו לא יכולים בעצם שום דבר כמעט לקנות, כי בכל דבר בארץ כאן מורבת עבודה ערבית. בין הצדיקים שבגליל, הערבים הצדיקים שבגליל, הערבים הצדיקים שביש"ע או בעזה, בכל מקום יש אחוז ניכר של עבודה ערבית. אם לא הייתה עבודה ערבית, לא היו קמים בכלל יישובים ביש"ע. יש"ע הייתה היום, לא היה ריקה מיהודים. היהודים הם בני מלכים. הם לא עובדים עבודת כפיים בשום תחום. חשבר עכשיו עובדים בתחום החקלאות, היהודים לא עובדים. לא, לא, יש הרבה מובטלים יהודים, אבל זה לא, לא כבוד, כבודם של עם ישראל לעבוד עבודה קרקע, ככה הם, לא יודע למה, אבל זאת המציאות. היהודים לא מוכנים לעבוד. איך זה נוצר התופעה הזאת אני לא יודע, אבל ככה זאת העובדה. ושבכל התחומים, או שערבים או שגויים אחרים, שאני לא יודע מה המעלה שלהם בדיוק, אבל להביא אותם לארץ ישראל מרומניה או ממקומות אחרים, שהם עובדים את כל העבודות החקלאיות, עבודות הבניין, עבודות החרושת, בכל התחומים ממש. ולכן אנחנו צריכים להלך בין החוטים. אין לנו דרך ברורה לעצור את כל הבנייה והעשייה כאן. אני חושב שגם אפילו את מחנות צה"ל אפשר להזיק, ערבים שם מנקים וזה, בונים, אפילו דברים צבאיים הם משתמשים בעובדי ערבית. המציאות מורכבת בדיוק כמו בפרשה שלנו. لا לבן עם שתי בנותיו ועם יעקב, ובסוף יוצא מזה בית ישראל. והוא לבן הזה שהוא רצה לעקור את הכל, הוא החותן של יעקב. מציאות מורכבת. גם עכשיו אנחנו חיים במציאות מבולבלת ומורכבת מאוד מאוד. מצד אחד מלחמה כפשוטה, ומצד שני עובדים ביחד, מתקיימים ביחד, קשורים זה בזה, כאילו אי אפשר להתנתק. איך לפתור את התסבוכת הזאת? ברגע זה אין פתרון פשוט. אבל ריבונו של עולם הוא מנהל את העניינים. וכנראה זה חלק מהסדר האלוקי שקדוש ברוך הוא מסדר. זה חלק מחבלי משיח. שאנחנו באנו למקום שכיוון שלא היינו הרבה זמן, מפני חטאינו, נכנסו פה אחרים, והתיישבו כאן, וקשה להוציא אותם מכאן. קשה אומרת על זה הגמרא, לא מבחינה פוליטית, מדינית, והרי לריבונו של עולם קשה. הקדוש ברוך הוא קשה לו. הם גם בריאותם. וזה הדברים מורכבים. מצד אחד הם בריאותיו, מצד שני הם מראים לישראל. ואז הם מתחייבים בעונש. זהו המצב. אז אין לנו פתרון פשוט. אדם שלא נושא באחריות, הוא יכול להגיד, בואו, לא נכניס לנגועים, לא נכניס ערבים ליישוב, הכל ייפתר. לא נפתח, לא נגדיל, לא נקים ישיבה, לא נבנה כשום דבר, נעצור את הכל, בגלל שלא נכניס ערבים. זאת לא התשובה הנכונה. גם לצד השני, לתת להם הכל, גם כן לא התשובה הנכונה. צריכים ללכת במצב המורכב הזה ולראות איך כמה ניתן כן להשתמש בהם ולא בצורה מופרזת, איזה סיכון מותר לקחת ועד כמה אסור לקחת, והדברים האלה הם מורכבים. מי שלא נושא באחריות לא מבין את זה. אותה אישה לא יכולה להבין. אמרתי לה, כמובן כשאדם יושב בבית ומסתכל מבחוץ ולא נושא באחריות, אז זה קל. אבל כל האנשים שנושאים באחריות חושבים שבניין היישובים הוא בלתי אפשרי בצורה, אם אנחנו נחליט שאנחנו לא מסיקים אותם. פשוט בלתי אפשרי. אז השאלה מה יותר טוב? האם לא לבנות ולעצור את הכל ולא לפתח ולא להקים עוד שכונה ועוד בניין ועוד מוסד, מפני שאנחנו עקרונים, אבל יש לנו גם עיקרון להקים לבנות את התורה ולבנות את הארץ. מצב מאוד מאוד מורכב. אם היה אפשר שהכל אנחנו נעשה בעצמנו, היה עוד יותר טוב. אם היה הקדוש ברוך הוא מוריד לנו מתנות מהשמיים, היה יותר טוב. אבל בינתיים המצב הוא מורכב, והתשובות למצב מורכב הם גם כן מורכבות, ולא קל כל כך להבין אותם. אבל מקורם בפרשת השבוע. נפרד, באים להילחם, אחר כך עושים הסכם, אחר כך הוא מופר, ככה זה הסדר. בעזרת השם, עלו נעלה ויכול נוכל.